אוטו דיפו.
עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
ארבע דקות נכון להבוקר, בעוד שלוש שעות ישבו אמונים בכנסת שרי ממשלת נתניהו השישית. עבור ישראלים רבים זאת הממשלה שהם רצו, עבור ישראלים רבים אחרים זאת ממשלה שתהפוך את ישראל למדינה חשוכה יותר, דמוקרטית פחות, כזאת שרודפת להטאבים, מועכת את בגץ, מחבה איזונים ובלמים וזכויות אדם, ואולי דווקא בשמם או עבורם נכון להשמיע הבוקר את התפילה לשלום המדינה, בקולו של הרב חיים דרוקמן, מגדולי הרבנים והמחנכים בציונות הדתית שהלך השבוע לעולמו. בחג סוכות האחרון, כשהוא כבר חלש וחולה, אבל עדיין עומד על רגליו, הוא אמר את שורות התפילה שחוברה בידי הרב יצחק הרצוג, סבו של נשיא המדינה. והמילים יפות וטובות, בעיקר לאוזניהם של שרי ממשלת ישראל החדשה, בעיקר הבוקר, בעיקר עכשיו.
אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם ביצה טובה מלפניך.
אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, את ראשיה, שריה ויועציה. גם יועציה. עוד מעט יהיו איתנו דורית בייניש, לשעבר נשיאת בית המשפט העליון, על השלב החדש במתקפה על מערכת המשפט, עמית סגל, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, גם על דרמת התיקים הלילית בליכוד, יפעת שאשא ביטון על האופוזיציה, לאן ישראל פריי על המעצר בצהרי היום, אחרי שלא התייצב לחקירה, בעוון ציוץ בטוויטר. בחצי השני של התוכנית, פרויקט חדש של נכון להבוקר, הרשימה שלנו, הרשימה הלבנה. נהיה עם להטאבים צעירים ואחרים מדי שבוע, מדי תוכנית, שיספרו על עצמם אדם אחד בכל פעם. ולפני סיום, גל בשן הוא נער בן 17 שנחת בטיסת קונקשן אתמול ברומניה, והסבירו לו שלוקחים אותו לבית יתומים. הוא ליווה את המסע המשונה הזה בטוויטר, אנחנו נשמע ממנו על כך בהמשך. עכשיו אנחנו עם נשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופטת דורית בני, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב אילנה. כן.
שני תסריטים.
אני מתנצלת על הקול שלי. זה חלק מהעונה עכשיו, כנראה הצרידות. אני מתנצלת. כן.
נשמע יותר טוב ממה שנדמה לך, אבל אנחנו עומדות בפתחם של שני תסריטים. או שיש הרבה מילים ומעט מעשים יהיו, או שהיות יהיה כאן בעצם מדינה אחרת. יכול להיות שהדיונים האקדמיים מאחורינו, ובפועל ישראל לדעתך נכנסת היום לעידן חדש?
לצערי כן. לצערי כן, כפי שפתחת בדברים, אנחנו זקוקים כעת לראות את הדברים אחרת. נכנסנו לעידן שמצהיר על עצמו כמדינה באמת חשוכה, מדינה שמדירה נשים, שמעדיפה אי שוויון על שוויון, פוגעת בלהטאבים, בקבוצות חלשות בחברה. קשה להאמין שזה קורה לנו, וכמובן במשפט. אז נכון שכרגע אלה מילים, אבל נכון. המגמות מבהילות.
ולמול המגמות האלה עומד בית המשפט העליון שאת מכירה כל כך טוב, ולמשל הצעת חוק להחלשת בגץ שעומדת על הפרק, יוזמות אחרות שיוצאות לדרך, עתירה שכבר הוגשה נגד המינוי של דרי. את היית שם דורית בייני 16 שנה על כס השיפוט בעליון. עם יד על הלב, סליחה על הקלישה, השופטים יכולים לדון בעתירה הזאת במנותק מההשלכות שיהיו לה לגביהם?
אני מקווה שכן. אני חושבת שיכולים לדון מפני של השופטים, למרות הרושם שמתקבל ורוצים לתת את הרושם הזה, עובדים על פי כלים מקצועיים, על פי הבנת המצב. אי אפשר להתנתק מהרקע הזה, נכון, אבל הם דנים בסוגיה שעומדת לפניהם. וזה קשה מאוד, זה נכון. אבל אני בוטחת בזה שהם יעשו את עבודתם המקצועית כפי שהמסורת של בית המשפט הזה הנהיגה נהגה שנים.
אז בואי ננסה לדמיין את התסריט. נניח שמגיעים למסקנה שחוק דרי צריך להיפסל, או שהמינוי של דרי צריך להיפסל מטעמים של אי סבירות. מה עכשיו? נניח שיעברו תיקונים לחוק יסוד כדי לאפשר פסקת התגברות וכיוצא בזה, והשופטים ימצאו לנכון, כמו שאת אומרת, על פי עמדתם ודעתם והשקפת העולם ומיטב היכולת השיפוטית המקצועית שלהם, לפסול תיקון חוקתי, והכנסת פשוט תסרב לכבד את החלטת בגץ. מה אז? מה יקרה?
תראי, זה תסריט בלהות, מפני שזה משבר קונסטיטוציוני ממדרגה ראשונה. החלטה או כוונה של הכנסת ושל הממשלה שמובילה את הכנסת, אנחנו משטר קואליציוני, זו בעצם הממשלה שקובעת, לשבור את הכלים, לא לכבד פסקי דין, ושסימנים לכך כבר נראו בדברים ששמענו עד היום בתקופה האחרונה, היא החלטה אומללה, וקשה לי להגיד מה יקרה כשיש משבר קונסטיטוציוני כזה. זו תקופת חירום למדינה.
אז זהו, אז עכשיו השאלה, עם החירום הזה, אני מניחה, אני מדמיינת, אני די בטוחה, שאת בעצמך הרערת בשאלה, לו את במצב הזה, כנשיאת בית המשפט העליון, ויש משבר חוקתי, ויש מצב חירום, ואת מניחה את המפתחות והולכת הביתה? בכלל מהרהרת באפשרות הזו?
אני אישית, על פי תפיסתי, אף פעם לא חשבתי שמותר להניח את המפתחות, משום שאתה מוסר את המפתחות, ויתרת על המאבק הכי חשוב של המוסד שאתה עומד בראשו. ואני לא חושבת שזו התמונה שמצטיירת מן הצפוי, אבל אנחנו כמובן לא יודעים מה תהיינה התפתחויות. הכי פשוט לקום וללכת זה הקלה, אבל זה פגיעה אדירה במוסד וברצון לקיים את המשטר שהיה כאן עד היום.
אבל אני מזכיר, את היית פרקליטת המדינה כשדרי הועמד לדין בפעם הראשונה על שוחד. את חשבת אז שדרי צריך להתפטר מהממשלה, מה שראש הממשלה, רבין זיכרונו לברכה, לא רצה בכלל שיקרה. אז בעצם אולי אין חדש תחת השמש. מאבקי כוחות, מתח, קונפליקט, אפילו קטטה קשה ואגרסיבית בין הרשויות, לא באמת עניין חדש.
נכון, תמיד, ולא רק אצלנו. מטבע הדברים, אנחנו מדברים במילים מאוד יפות של איזונים ובלמים, זה חלק מהאיזונים ובלמים, שכל צד בין שלוש הרשויות יכול למשוך לכיוון אחר, והיו כבר דברים מעולם. אבל השאלה של מידה עד לאן זה מגיע, איך נקבעת המילה האחרונה ועל פי מה, זה לא יכול להיות לשבור את הכלים, ומה שהסצנריו שאת תיארת, פירושו לשבור את הכלים. אסור לנו לשבור אותם. וזה החשש שלי מפני כל הצעדים שהממשלה הזו עושה. מצירה שתעשה, סליחה, היא עוד לא עשתה, היא מצירה שתעשה. מפני שהכלים האלה נבנו בכל התחומים, משך עשרות שנות המדינה, והכלים האלה כרגע בסכנה בכל הרשויות. מפוררים את המוסדות הממלכתיים, מפוררים את משרדי הממשלה, זה חודר עד לצבא ולמשפט, כשהמשפט הוא בעצם אחד מאבני היסוד של שיטת המשטר שלנו. אז זה מדהיג מאוד, ואני מקווה שלא נגיע למצב כזה. זה מה שאני יכולה רק לקוות.
אגב, דווח על כוונה של ראש הממשלה המיועד נתניהו להיפגש עם נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. את מכירה אותו היטב. הוא נעמד לצידך. לצד בית המשפט העליון מול מתקפות שאת חווית לפני 14 שנה, הוא דיבר בכל צלול על הצורך במערכת משפט עצמאית. את חושבת שכן?
אני לא יכולה להסביר מה קרה, אני לא רוצה להיכנס לסיבות לזה, אבל כעובדה, הקול הזה שהוא השמיע אז וסייע בהחלט למערכת, הקול הזה לא נשמע יותר. הקולות שאנחנו שומעים מובילים למנגינה שונה לגמרי. כאילו כרטיס פתוח לפרק את כל הדברים שבנינו כל כך הרבה שנים, בנייה של נדבך על גבי נדבך. אז אני לא יודעת אם זה אותו אדם, אם זה אותם שיקולים, ומי הכוח המניע ועד כמה, אבל ההגנה על המערכת לא נשמעת, ההפך הוא הנכון.
יש משהו שעליו את אומרת, דורית בייניש, טעינו, הלכנו רחוק מדי, המתנו עלינו את העוינות הזאת, בעצם זה בומרנג שחוזר אלינו בגלל טעויות שאנחנו עשינו?
לא, אני לא מקבלת את זה בכלל. זה לא אומר שכל החלטה שניתנה לאורך הדרך הייתה החלטה שכולם היו מעוניינים בה.
לא, אבל זה גם מפלט נוח. זה גם מפלט נוח להגיד, טעינו בפסק דין כזה או אחר, זאת לא הטענה. הטענה היא שבית המשפט העליון, שהיה אולי עיוור או חירש, לכך שבחברה הישראלית יש סנטימנט שמרני, לכך שהוא הלך רחוק מדי, שהיה אימפריאליסטי מדי ואקטיביסטי מדי, ולא שם לב שלא הכניס לשורותיו שופטים שחושבים אחרת. שם אולי הייתה הטעות?
אני ממש לא חושבת שזו התמונה. זאת לא הייתה התמונה, לא אימפריאליסטי ולא יותר מדי אקטיביסטי, יש שיגידו פחות מדי. בכלל לא. זה תווית שגורמים מסוימים היו מעוניינים להדביק כתווית לבית המשפט. בית המשפט מאוד מגוון בחבר שופטיו. בית המשפט פעל בזהירות רבה בנושאים הרגישים. הנושאים הרגישים ביותר שצפים ועולים עכשיו, ואולי הם חלק מהתפיסה של התגברות, דת ומדינה. בית המשפט היה על קצות אצבעות. שנים עמד על הפרק עניין גיוס בחורי ישיבות, וזה חזר עוד פעם ועוד פעם, בית המשפט החזיר את זה לכנסת. שנים עמדה שאלת הגיור, ובית המשפט החזיר לכנסת. בית המשפט מאוד היה קשוב לפרובלמטיקה של הנושאים הכבדים. הוא מעט מאוד התערב בנושאי חקיקה, גם כשהוא פירש את הסמכות שיש לו, מעט מאוד מאז 95 ועד היום. לכן, התמונה הזאת נוצרה באופן מלאכותי, היא לא אמיתית. בית משפט זהיר, מכבד, בית המשפט איננו גוף נבחר, נכון, וזה גם יתרונו. הוא לא תלוי בציבור כמו גוף נבחר, הוא איננו הכנסת שמשלמת חברי כנסת או מפלגות שצריכים לשלם למצביעים להם. זוהי גישה של גוף שצריך להיות קצת פופוליסטי, ולצערנו הפך להיות מאוד פופוליסטי.
אבל זה אולי, אבל זה אולי מוביל אותנו למסקנה שאני מניחה שמנקודת מבטך בוודאי, ואני מודה שגם מנקודת מבטי, היא אגומה במיוחד. זאת אומרת, יכול להיות שבעצם מה שהישראלים אומרים עכשיו, לא רק שאנחנו לא רוצים את בית המשפט העליון כבלם שיגן על זכויות אדם, אנחנו לא חותמים על אותן זכויות אדם שדורית בייניש חותמת עליהן. אנחנו רוצים פה דמוקרטיה אחרת, רזה יותר, שונה, פחות מחויבת לחירויות הפרט, מסורתית יותר, אמונית יותר, לא זאת שדומה לאותה מדינה שאת נולדת וגדלת בה. רוצים משהו אחר?
אני חושבת שזה לא הלך הרוח של הישראלים ורוב הישראלים. לצערי, בגלל השיטה והמבנה הקואליציוני, אנחנו רואים שקבוצות שלמעשה הם מיעוט בציבור, הם אלה שהכתיבו את הקווים האלה של הממשלה, מפלגות קטנות, אם אפשר היום עוד לקרוא למפלגות, זה בדרך כלל מי שעומד בראש, המפלגות בכלל איבדו מתפקידם, אבל זה נושא אחר. ולמעשה, זה תמונה לא מאוזנת, גם של האנשים שבחרו, ואני מכבדת את רצון הבוחר, אבל זו תמונה לא מאוזנת של הלך הרוח של הבוחרים. אם היו היום מבררים, האם באמת כל האנשים שהצביעו כפי שהצביעו, חשבו על פסקת התגברות? האם הם חשבו על כל התוצאות? האם הם חשבו על הדרת נשים? זאת קבוצה יחסית קטנה שהשתלטה על הקו שאנחנו רואים כעת שהוא מייצג את קו הממשלה. לכן אני חושבת שהסיסמה הזו, זה רצון הבוחר, והם כך חושבים, היא סיסמה מלאכותית, לא משקפת את המציאות בשטח. אנשים רצו להרגיש, הייתה להם תחושה שצריך יותר ביטחון, שבדרום או בפריפריה, שיש ואכן יש אלימות רבה, ויש המון בעיות שצריך להתמודד איתם. בזה הם קיוו כנראה שהם ישיגו. אני לא חושבת שהאדם ברחוב באמת עצר לחשוב שהוא יפגע בבית המשפט, וזה יהיה טוב מאוד. להפך, אני נתקלת בהמון ביטויים של אנשים שעוד מאמינים וחושבים שהמבצר או ההגנה עליהם זה בית המשפט. וגם התיאור של אמון שירד בבית המשפט הוא מוגזם ולא אמיתי. ירד, בכל המוסדות ירד האמון. עדיין יש יותר אמון בבית המשפט מאשר בפוליטיקאים.
סליחה שאני כותבת אותך, כי אני רוצה להספיק עוד שאלה אחת. וחלק מהאנשים האלה שאת פוגשת, וחלק מהאנשים האלה שאת שומעת, שואלים את עצמם מה אפשר לעשות. ואני ארשה לעצמי לנחש, לא אשאל אותך אם דיברת בימים האחרונים עם אסתר חיות, אני ארשה לעצמי לנחש שיש ביניכן איזשהו קשר. אמרת שהתפטרות מבחינתך זה לא אופציה. יש משהו שבית המשפט העליון יכול לעשות, חוץ מאשר להמשיך לכתוב את פסקי הדין שלו ולקוות שלא יתהפכו?
אני מתקשה לייעץ מה אפשר לעשות. הייתי במשברים בין הרשויות, כפי שאמרת, כבר היו דברים מעולם. אני חושבת שעלינו או ירדנו מדרגה למשבר שלא ראינו כמותו קודם, ואני מאוד חוששת. קשה לייעץ. העצה האמיתית היא ללכת בדרך שלך, של השופטת, של השופט, המקצועית, הערכית, להמשיך לעשות את שלהם, ולא לרתע מאיומים, כי הרי אנחנו עכשיו במשטר איומים. אם תעשו כך וכך, נבטל את עילת הסבירות, נבטל את פסקי הדין דרך פסקת התגברות, אנחנו נראה לכם. זה לא מתקבל על הדעת. היסוד העיקרי בעבודת בית המשפט היא עצמאותו ואי כפיפותו לתכתיבים, לא של הממשלה ולא לתכתיבים פוליטיים, למען האדם. האדם, האזרח שזקוק להגנת המשפט. זה מה שאני רואה כהמשך הדרך. אין ברירה.
דורית בייניש, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה אילנה. ונקווה לטוב לכולנו.
לכולנו. ועכשיו אנחנו עם עמית סגל, הפרשן הפוליטי של חדשות 12. שלום עמית, בוקר טוב.
בוקר טוב, הנה.
עניין חשוב באמת
לפני... אפשר שעה לדבר על הרעיון הקודם, כן.
למה שעה? אנחנו יכולים לעשות סמינריון, להישאר שבוע עם העניין הזה, אבל יש עניין חשוב באמת, עמית, לפני שנתפנה לעניין השעה, מזל טוב גדול להולדת הבת הקטנה, ברכות מכולנו.
תודה רבה.
ושחר של יום חדש מפציע הבוקר, תכף נדבר על איזה שחר מסתמן ולמי, אבל קצת לפני כן בוא נדבר פוליטיקה. אירוע ישראל קץ עוד לא נפטר.
נכון, והתמונה מצטיירת בליכוד הבוקר היא תמונה, אני לא רוצה להגיד דרמטית, אבל תמונה מאוד מאוד שונה ממה שנראה היה. והיא תמונה שאל מול נתניהו עשויה בסוף היום הזה להתייצב, סיעה אופוזיציונית לא קטנה, ולא בלתי מנוסה, שכוללת, כבר עכשיו זה נראה, את דודי אמסלם בוודאות, את דוד ביטן, את גילה גמליאל, שהתיק שהוצא להתיק הדל, השוויון החברתי, כבר נמסר בלילה לעמיחי שיקלי, ובסבירות לא מבוטלת, לישראל כץ עצמו כמנהיג החבורה. זה אירוע מאוד משמעותי.
אבל איך זה קרה, עמית? הרי נתניהו לא מאתמול בפוליטיקה, מילא זה שהוא החליט לא לתת לדודי אמסלם יושב ראש הכנסת או שר המשפטים, גילה גמליאל לא באמת חשבה שהיא תהיה שרה בכירה בממשלה, אבל להקים עליו את זעמו של ישראל כץ רק בשביל לצ'פר את אלי כהן?
תראי, לא, אז המטרה פה לא הייתה לצ'פר את אלי כהן.
יכול להיות שאני לא מבינה שום דבר בפוליטיקה.
לא, אז המטרה פה הייתה ישראל כץ. ישראל כץ סומן עוד לפני כמה חודשים, נתניהו מזהה בו גורם כוח ליכודי, שדבר מאוד מאוד נדיר בליכוד של היום. אנחנו הכרנו את גורמי הכוח כמו שר ואחרים, בזמנו דוד לוי, שיש להם תמיכה משלהם. ישראל כץ הוא מוקד כוח מסוג אחר כיושב ראש המזכירות. הוא מחזיק בכוח שנתניהו, הוא האדם היחיד כמעט בליכוד שנתניהו לא יכול להגיד טוב, אני לא סופר אותו. עכשיו, המטרה של נתניהו קודם בפריימריז, כאשר כץ דורדר למקום הנדמה לי 12, ואחר כך עכשיו, היא בעצם להקטין אותו למה שנתניהו רואה כממדיו הטבעיים. עכשיו, מבחינת נתניהו, אם תשאלי אותו, הוא יגיד לך, תראי, מה הוא רוצה? הוא סיים מקום 12, הוא מקבל את תיק האנרגיה, הוא בעוד שנתיים יהיה שר החוץ. איך הוא בכלל מתלונן על שינמוך, כשאנשים שהרבה יותר בכירים ממנו ברשימה, מסתפקים בשברירי תיקים. אבל ברור לכולנו שבכל הנוגע לנפש האדם, ובטח נפש הפוליטיקאי, שטח ששוחרר לא יוחזר. בטח בתנועת הליכוד. ישראל כץ אומר לעצמו, מה אני עכשיו אתן למישהו כמו אלי כהן, שזה מקרוב בא מתנועת כולנו בכלל, להיות שר החוץ, ואני אחזור לתיקים שהחזקתי בהם כבר לפני 15 ו-20 שנה, עכשיו תראי תרגיל העוקץ המרהיב שעשה פה נתניהו אילנה, הוא בעצם שידר והפיץ, אנשיו הפיצו, שהתיק החוץ של קאט, איך אמרו פעם, מלא
כן,
מלא.
כן, לגמרי, בגלל זה, אבל זה אני לא מצליח, גם את זה אני לא מצליחה להבין, עמית, לא, גם לייצר אצלו את הציפייה, מזה. גם לחולל את גודל האכזבה, וגם להקים את זעמו, לא מצליחה להבין את ההיגיון.
אני חושד שהמפתח הוא בזה, שקאט התבקש, ופרסם פוסט שלשום שהוא חשב שהכל נגמר, שבליכוד אין מחנות, ואף אחד לא מאיים,
כולנו ביבי.
וכולנו ביבי, מה שנתניהו יגיד, הוא יגיד אמן. ואז הוא נכנס לפגישה, ומגלה את הדבר הזה. עכשיו, אני חייב להגיד לך משהו, כשקראיתי את הפוסט של ישראל קאט, אני כבר הרחתי פה איזה ריח של תבשיל מתוחכם במיוחד, אבל אנחנו עוד לא יודעים איך היום הזה ייגמר. כי כשוך הכל, באמת נתניהו לא רוצה שישראל קאט יהיה מחוץ לאוהל, הוא רוצה אותו בפנים. המטרה של נתניהו היא להחליש אותו, אך להשאיר אותו בממשלה. ולכן אני
מעריך יכול, אז אתה מעריך שבסוף היום יכול להיות שזה ייגמר, נגיד ברוטציה, שבכל זאת ישראל קאט ראשון, אומרים פשרה לא מעניינת מהסוג הזה.
או שאני גם, ותראי, גם תיק האנרגיה ואחר כך תיק החוץ, בוא נגיד את זה באמת, זה לא תפקידים זוטרים, תפקידים די משמעותיים, אבל זה דברים שממש נדע רק בנאום של נתניהו, כמיטב המסורת.
כמיטב המסורת, הם ישמעו ממך או במדרגות בדרך למליאה, אבל זה מביא אותי לשאלה, גם ההתקוטטות הפנימית הזאת בתוך הליכוד, שזה ברור, שזה היה ברור שזה יגיע, כי בסוף אין, אי אפשר לחלק לכולם את התיקים הכי בכירים, אבל גם בנוגע למסע ומתן עם השותפות הקואליציוניות, אין ספק עמית שעוצמה יהודית, הציונות הדתית, החרדים, ש"ס רשמו הישגים אדירים, שאף אחד מהם לא ידע כמותם עד עכשיו, ונתניהו הוביל או נשחת?
אני חושב שהשתנה פה משהו בחברה הישראלית שבגללו כל אחד משוכנע שהוא ניצח. נתניהו הוא איש המאה ה-20. הוא הגיע לפוליטיקה, הוא יושבע היום לראש הממשלה כשהוא האדם האחרון מהתמונה בבית הנשיא בממשלתו.
1996.
לא נשאר אף אחד, לא הנשיא, לא השרים, חלק לא הלכו לעולמם, רובם לא בפוליטיקה, מי שנשאר הוא חבר כנסת, ראש מלל, והוא עדיין שם. בעולם של נתניהו, בשנות ה-90, התפקידים החשובים ביותר הם שר הביטחון, שר החוץ, אלה תפקידים. כי ליבת העיסוק הפוליטי של ישראל באותם שנים, הוויכוח שקרה את החברה הישראלית, היה הנושא המדיני-ביטחוני, הפלסטינים, סוריה, ירושלים. בעולם כזה, אגב, וזה מתקשר לשיחה הקודמת, דורית בייניש או אהרון ברק יכלו לחולל שינויים די דרמטיים במערכת המשפט, כי זה לא נתפס כנושא כל כך פוליטי. חברי כנסת מהליכוד ומהעבודה התווכחו על זה, אבל לא על פי קווי התיחום של המחנות. בעולם החדש של שנות ה-20 של המאה הנוכחית, הנושאים החשובים ביותר הם לא הנושאים המדיניים ביטחוניים, כי ההנחה של כולם היא שלא יהיו נסיגות ולא יהיה סיפוח, ואיראן זה בעיה שלא קשורה לנתיב הממשלה, ונושאים חדשים עולים, הנושא המשפטי, נושא המשילות, נושא אם תרצי הכלכלי במידה רבה מאוד, היחס בין האזרח ומדינתו, ובנושאים האלה נתניהו אכן ויתר ויתורים חסרי תקדים.
וזה מביא אותי לשאלה האחרונה, אני לא ידעתי אם סדק הילדים בבית אפשר לך כבר להספיק לראות את העמוד הראשון של עיתון הארץ הבוקר, אבל אם לא הספקת אז אני אשתף אותך ואת המאזינים בדרכה.
עוד מאמר של דוד גרוסמן?
לא, המאמר המונומנטלי של דוד גרוסמן, כמו שאתה יודע, פורסם אתמול, אבל הבוקר הכותרת הראשית בדרך לשינוי אופי המשטר, תושבע היום ממשלת נתניהו, ברית הבריינים כותב יוסי ורטר, מכירת חיסול כותב אור קשתי, פשע שנאה נגד קהילת הלהט"ב כותבת רבית הכט, פניו לאימות כותב אלוף בן, ועל זה אני רוצה לשאול אותך. נתניהו תואר בשבועות האחרונים כקורבן לסחיטה של שותפיו הקיצוניים, כותב אלוף בן, אבל הוא חולם על המהפכה הזאת הרבה שנים. את המהפכה הזאת, יריב לוין, שמונה למשרד המשפטים, זה העיתות שאת המהפכה הזאת נתניהו מתכוון להשלים?
אז קודם כל אני כמובן חולק מכל התיאור ההוא, ואני רוצה להזכיר שאלוף בן ביסר, עורך הארץ, ערב הבחירות, שאם נתניהו ינצח, אז לא יתפרסמו יותר מאמרים מהסוג הזה מרגע השבעת הממשלה, אז אני מערכה שלי שונה, הוא כן ימשיך לפרסם מאמרים, אבל נחיה ונראה. זאת אומרת, כל התבלה הזאת נראית לי מצחיקה. לא, תפקידו של עיתונאי לדעתי הוא לספק תמונה מאוזנת של המציאות ולא לאבד את הצפון, אבל זה ויכוח אחר. באשר לנתניהו, נתניהו הוא דמות הרבה יותר מורכבת בנושא הזה. עמוק בפנים, הנתניהו האמיתי, הוא, הוא לא הנתניהו מרחביה במובן הזה של השיתוף פעולה עם ערכי משפט. זה המסווה של שנות העשרה הקודמות. נתניהו האמיתי הוא נתניהו שסבור שמערכת המשפט והפיקוד הצבאי הבכיר והאקדמיה והתקשורת נטלו לעצמם סמכויות שלטוניות. עכשיו, זה היה מחוסה הרבה שנים בגלל שלנתניהו לא היה את השותפים לזה, לא היה לו את הפייסבוק, לא היה לו את הרשתות החברתיות, לא הייתה לו יכולת להפעיל את ההמונים מבלי המסננות של אותם גורמים בדיוק, של התקשורת ומערכת המשפט והצבא. ולכן עכשיו נתניהו כן רוצה את השינוי, אבל למה אני שם כוכבית? מהטעם הפשוט, שמה שמעניין את נתניהו באמת, בראש ובראשונה, זה הנושא האיראני והנושא הסעודי. זאת מורשתו, שם הוא רוצה להיות.
ואם הוא יצטרך להשקיע יותר מדי הון פוליטי ותשומת לב וזמן מסדר היום שלו במאבקים האחרים, אתה אומר, יכול להיות ששם הוא בסוף יוותר, לפחות חלקית. רק משפט אחרון, עמית?
א', יכול להיות, וב', אני חושב שבסוף נתניהו רוצה שהתמונה בוויקיפדיה בעוד 100 שנה תהיה התמונה שלו עם פרס נובל לשלום, ולא התמונה שלו בבית המשפט. אז אני לא יודע להגיד לך אם זה ירגיע אותך או ידיג אותך.
שאלת הלגסי, אני אחשוב על זה בהמשך היום, אם נרגעתי או הודאגתי. עמית סגל, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, תודה עמית, יום טוב.
תודה אילנה, ביי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לשרת החינוך, עדיין שרת החינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
זה כבר נכתב לא פעם בשבועות האחרונים, את מה שהממשלה החדשה מתכוונת לעשות, אנחנו רואים ושומעים. מה בדיוק תעשה האופוזיציה שראשיה בעיקר רוחשים בוז זה לזה? את זה אנחנו לא מתחילים לראות. אתם הרמתם ידיים עוד לפני שזה התחיל?
ממש לא, אני חושבת שמה שהיה כאן בשבועיים וחצי האחרונים, מוכיח שלא רק שלא הרמנו ידיים, אנחנו נלחמנו כאופוזיציה, אגב, מלוכדת במלחמה הזו, ובעובדה, אם את זוכרת ברגע שהתקבלו תוצאות הבחירות, היו משוכנעים שתוך שבוע תהיה ממשלה, ולאחר מכן נתניהו חשב שהנה עוד רגע הוא מחוקק את החוקים הפרסונליים שהוא הבטיח לשותפיו, ושימי לב מה קורה, אנחנו מגיעים ליום ההשבעה, אחרי שהוא ביקש שהערכה, לא הצליח לחוקק עד הסוף את כל מה שהוא רצה, חוק פקודת המשטרה, אגב בסוף לא הייתה להם ברירה, הם פיצלו אותו, ריקחנו אותו מעט, הוא עדיין, לא נכון בעיניי באופן שבו הוא מוצג, אבל יש הרבה דברים שהם השאירו לאחר כך, ומשכנו אותו ממש עד לדקה הזו.
כן, אבל לא שיש לך, לא שיש לך ספק, לא שיש לך ספק, כן, אבל לא שיש לך ספק שהחוקים האלה יעברו, והשאלה אם יש בכלל לכם סיכוי... אז, אבל השאלה אם יש לכם סיכוי להתרומם מחשבונות העבר, כשיאיר לפיד חושב שהשאיפות של בני גנץ, ראש המחנה הממלכתי שלך, להיות ראש ממשלה, חיבלו במחנה, וגנץ עצמו חושב הפוך. את מזהה התחלה של ניסיון לעשות ריסט שם, להתחיל את המערכת מחדש?
אני אומר לך מה אני מרגישה מבפנים. אני מרגישה שבמקומות שבהם אנחנו חושבים אותו דבר, תראי, בסוף אני אתחיל דווקא מהסוף. בסוף אנחנו נהיה אופוזיציה לממשלה ולא למדינה. ולכן אנחנו במחנה הממלכתי, מה שאנחנו נרגיש שהוא נכון למדינה והממשלה מביאה, אנחנו נצביע ונתמוך, ואיפה שאנחנו נראה שהממשלה עושה דברים שהם פוגעים במדינה, אנחנו נתנגד. זאת אומרת, במקום הזה המחנה הממלכתי יפעל אך ורק מהשיקולים הללו. מעבר לכך, בסוף אנחנו אופוזיציה, כשיש יור אופוזיציה וזה לפיד, ואנחנו הוכחנו שאנחנו יכולים לעבוד בצורה משותפת, שאנחנו מזהים מלחמות משותפות, ועשינו את זה בשבועיים האחרונים בצורה מאוד מאוד נחרצת, וגם הצלחנו לעכב את ההשבעה, הצלחנו לעכב את החקיקה, הצלחנו להביא לידיעת הציבור את מה שבאמת קורה, ואת רואה שזה משפיע על דעת הקהל, ואנחנו נמשיך להילחם כאופוזיציה בכל מה שיפגע במדינת ישראל.
מתי יהיה טקס החילופין במשרד החינוך?
אני עדיין לא נקבע, אני מעריכה שזה יהיה ביום ראשון.
ומה העצה הכי טובה שתוכלי לתת ליואב קיש שישב בלשכת השר במקומך?
בלשכת השר במקומי, אנחנו יודעים כבר ש...
לא, אני שואלת מה העצה הכי טובה, כן, אני שואלת מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת ליואב קיש, שיהיה שר החינוך במקומך.
פשוט, קודם כל שירה את כל ילדי ישראל, באמת, שיזכור שהמשרד הזה הוא של כל ילדי ישראל, המשרד מאוד מאתגר, מאוד מורכב, עם הרבה מאוד קבוצות שיש להם צרכים ייחודיים, צריך לראות את כולם. אני חושבת שאם נדבר קונקרטית על רפורמה משמעותית שצריך להשלים אותה, זה הנושא של החינוך המיוחד, שאנחנו עדיין בתהליך עבודה לתיקון החוק שהיה לפני 3 שנים, שבאמת פגש את השטח בצורה קטסטרופלית, אם יורשה לי, אמרתי את זה אגב מעל כל במה. בעיניי הרפורמה שאנחנו התחלנו לבנות תשפיע גם על החינוך הרגיל, מבחינת מספר ילדים בכיתות, הכשרות של מורים וכו'. ממליצה לו בחום לקחת את זה בשתי ידיים, אם הוא יצליח להביא את זה לנקודת הסיום, הוא לגמרי יעשה כאן שינוי שהוא דרמטי, היסטורי, בכל קנה מידה.
יפעת שאשא ביטון, דוקטור יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך היוצאת, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב.
תודה רבה לכם, בוקר טוב.
והפעם בסיפורי לילה איתנו יוסי, נהג סמי-טריילר שקיבל 300 שקלים מענק. יוסי, מה עשית לשם כך?
פשוט העמסתי ונסעתי בלילה.
ועל זה קיבלת עוד 300 שקלים. סיפור מדהים.
חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המסעיות. מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, מ-3 בלילה עד 6 לפנות בוקר, ומקבלים עד 300 שקלים מענק על כל הובלה.
300 שקלים מענק? זה ענק.
לפרטים חפשו מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל. עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף לכתב התחייבות.
להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן?
אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים.
שלום, כאן איתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לרעיונות העבודה שלכם, זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.il יכול להעניק לכם יתרון בכל רעיון. כי בקמפוס.il תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.il, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הנדולו אפס ביורוליג וריאל בטיס נגד אתלטיק בלבאו בליגה הספרדית.
יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
כי אם לא תשלח...
איך תיקח?
‫2022.
‫פלישה רוסית לאוקראינה החלה.
‫סלאבה אוקראינה.
‫ונבחרת ארגנטינה! ‫היא אלופת העולם בכדורגל!
‫אלפי נערות ונשים יוצאות לרחובות ‫ומסרבות לעטות חיג'אב על ראשם.
‫המלכה אליזבת השנייה ‫הלכה הערב לעולמה.
גלי צהל מסכמת את השנה האזרחית ברחבי תבל ומביאה את הקולות מהעולם ברעיונות בלעדיים. יומן סיכום השנה בעולם עם דניאל זילברשטיין. היום, 12 בצהריים, גלי צהל.
מקבלים את השנה האזרחית החדשה בגלי צהל. במוצאי שבת ב-8, חגיגת נוביגוד. אלכס ריף וריקי בליך מארחות סביב שולחן החג. ב-10, אלמוג שור ודניאל מורשת מקבלים את השנה החדשה עד רגע ספירה לאחור. ובחצות, מסיבה. איחוד שידורים עם גלגלץ אל תוך הלילה. שנה אזרחית טובה מגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
ב-8:37, נכון להבוקר, ואנחנו רוצים להזמין אתכם עכשיו לפרויקט חדש שאנחנו משיקים כאן בנכון להבוקר. אני מדמיינת מה עובר על אדם שקם בבוקר ומגלה שהוא ברשימה, דמותו סומנה, שמו עלה על הכוונת, יותר לא יוכל להתחמק, להסתתר, הוא ברשימה, בתור אורפי של שמות. היו כנראה מי שחשבו שצריך לשים אותו שם, ברשימה הזאת, אולי כדאי לעקוב אחריו, לראות מה הוא עושה, איזה מאמרים הוא מפרסם, כדאי להיזהר ממנו מהמסומן הזה, כדאי שיפחד או לכל הפחות שיתנהג יפה. מותר לפחד מרשימות השנאה השחורות של מפלגת נועם, החברה הטריה בקואליציה, אולי גם צריך לפחד. אבל אנחנו כאן ברצון, בנכון להבוקר, רוצים להציע עוד אפשרות אחת. רשימות של תקווה, של בני אדם. רשימות של החברים הטובים שלנו, של האורח שלנו, של השכנים שלנו, של הילדים שלי. בשבועות הקרובים, כאן ברשימה הזאת שלנו, נתעקש שאפשר גם אחרת. למשל, עם שנהב כהן. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, אילנה.
אני אעשה את הכרטיס ביקור קצר, בסדר?
בסדר גמור.
בן 26, דתי, חובש כיפה, יליד אפולה, היום גר בכפר סבא, עם דור בן הזוג שלך. אבל בוא נתחיל מההתחלה שנהב, כמו שנהוג אצלנו. אתה זוכר מתי הבנת על עצמך, עם עצמך, שאתה הומו?
בוודאי. האמת שאני אוהב להתחכם, ותמיד לשאול את הצד השני, מתי הוא הבין את הזהות המינית שלו, כלומר סטרייט, בדרך כלל זה ישמע מהכיוון הזה. התשובה תהיה תמיד בגיל ההתבגרות, כשאנחנו מתחילים לראות מודלים של חבר חברה בשכבה, גם מתי שהרומנים משתוללים קצת.
אבל יש הבדל אחד שנהב, בינך לבין חבריך הסטרייטים, שלך היה ברור שאתה גם לא יכול להישאר בישיבה, אחרי שגילית שאתה הומו, וגם שאתה לא יכול לספר בבית, זאת אומרת, זה היה ברור מעל לכל ספק?
כן, זה היה הקו. הרגשתי שבישיבה הרוח הכללית לא תקבל את מי שהולך עם הקו, לכן אני זה שקמתי והלכתי ללמוד את ספר חילוני בתיכון.
ואתה לומד שם בבית הספר של חיל האוויר בחיפה, אתה נוסע לפגישות באיגי בלי לספר להורים, אבל בעצם שנהב, רק כשאתה כבר חייל בצבא, אתה מצליח לדלג איזשהו שלב, ואני מתה להבין מה זה הדילוג הזה. מה קורה בצבא שלא קרה קודם?
מה שקורה בצבא זה שאני מקבל חיבוק מאוד מאוד גדול מהסביבה. שירתתי בחיל האוויר, והאוכלוסייה שהייתה איתי הייתה מאוד מחבקת. להכל, ואני אגיד שבצבא מה שלא קורה בתיכון הפריפריאלי זה שמתחילים לפגוש עוד ועוד דמויות שלא פגשנו בעבר, אם זה דרוזים או בדואים או לאו דווקא אנשים שלא גדלו איתי, ודווקא הערבוב הזה גורם אני לא רוצה להגיד גורם לקבל את השונה, אבל גורם אולי לראות את דרך איזושהי פריזמה אחרת.
עד כדי כך שנהב שהחיבוק הזה והקבלה הזאת וההכלה הזאת גורמים לך להרגיש שאתה מספיק חזק כדי לבוא ולדבר עם אמא?
הטריגר שלי לבוא ולדבר עם אמא היה שכבר לא יכולתי לשאת את זה יותר. כלומר, לא יכולתי לשאת את הסוד, את ההסתרה של זהות שהיא חלק מאוד מאוד גדול ממני. והשמירה הזו של הסוד והארון היא משהו מאוד מאוד כבד.
אבל אני חייבת לשאול אותך, אני חייבת לשאול אותך, ואני שואלת את זה באמת מניסיון אישי, אתה היית בטוח שהיא תופתע, או היית בטוח שהיא יודעת?
הייתי בטוח שהיא תופתע. למרות שכל הסימנים היו שם, כלומר, לא היו לי חברות, לא יצאתי עם בנות, כן, כל החברות שלי היו חברות בנות, בסופו של דבר. לא אהבתי דברים שילדים, בנים אחרים אוהבים, כלומר, כדורגל...
אז אתה אומר, למרות שכל הסימנים שידרו לאמא את מה שיכלו לשדר, חשבת שאולי לא תופתע, ידעת שהיא בעצם כן תופתע, אבל לא תיארת לעצמך מה המילים שיוצאו לה מהפה. מה אתה הכי זוכר מהשיחה הזאת שנהב?
המילים שנאמרו, הם היו מילים מאוד קשות. כלומר, אני עכשיו ברשותכם אצטט, אנחנו גידלנו אותך 20 שנה, אתה חייב לנו הרבה מאוד כסף על הגידול הזה, אנחנו ניקח ממך את הכסף, ועם זה אנחנו נקנה לך אחוזת קבר, אחוזת מצבה. זו הייתה התגובה הראשונית שלה. כלומר, ממש... לקחת את זה למקום הזה.
ואתה מצליח בזמן השיחה הנוראית הזאת, או מיד אחר כך, להזכיר לעצמך, היא אומרת את זה בגלל מי שהיא, ולא בגלל מי שאני. היא אוהבת אותי, היא אמא שלי, אני אוהב אותה. אתה מסוגל או שזה לא אפשרי בכלל ברגעים כאלה?
לצערי, זה לא היה אפשרי באותו הרגע.
ועם אבא?
ل לאבא לא סיפרתי באותו רגע, כלומר, הלכתי ביציאה מהארון שלי, הלכתי דווקא על אמא שלי, שחשבתי שהיא יותר תקבל ותכיל ויותר הדמות הרכה בבית. לאבא סיפרתי משהו כמו 5 שנים אחרי זה.
רק כשאתה כבר בזוגיות עם דור, וכשהוא כבר בעצם מכיר את דור, ושוב הופתעת מהתגובה? או שלא?
הייתה לי הכנה מאמא שלי, כאילו מה שעברתי איתם לפני 5 שנים, לא הופתעתי מהתגובה, אבל כן רציתי איזשהו ריכוך.
מה הוא אמר?
הוא מאוד השתולל, הוא מאוד התכנס, כאילו הוא גם השתולל, ומיד לאחר מכן התכנס תוך עצמו ובכה. הקו מחשבה שלו היה זה מנוגד נגד הדת, מה יגידו עליך החברים שלי בבית כנסת, מה יגידו עליך הרבנים שמכירים אותי. אבא שלי הוא מוביל דעת קהל, הוא לא רב, אבל הוא כן דמות מאוד חשובה בפעולה. מכירים אותו ככהן, לכן הרבה מאוד מפדיונות הבן הוא עושה דווקא. והקו מחשבה שהוביל אותו, איזה בושה, אתה ממית עלינו, אתה בן של כהן, מה יגידו עלינו החברים שלי?
ואתה מסוגל לנסות להבקיע את החומה הזאת, לדבר במילים של היגיון ולהגיד מה חשוב, מה יגידו עליך בבית הכנסת, חשוב שתואב תקבל את הבן שלך, או שברגעים כאלה ההיגיון לא מדבר?
ברגעים האלה ההיגיון לא דיבר. אני אגיד אבל שהציבור הדתי וגם בכלל ואבא שלי בפרט צריכים שידברו בשפה שלהם.
וצריך לומר, צריך לומר שנהב שאתה עדיין חובש כיפה, אתה עדיין שומר מצוות, אתה עדיין שומר שבת וכשרות, אתה עדיין לא רק מגדיר את עצמך איש דתי, אתה אדם דתי.
נכון, אני אדם דתי, אני גם, אין הנחתו מעיד על יפתו, אבל אני סטודנט להנדסת חשמל, מסיים בהצטיינות, ממש אותו.
בקיצור, על הפעם ועל חמתם אתה עושה נחת להורים, אתה אומר, אני גם הולך להיות מהנדס נוסף לכל. אבל אני חייבת לשאול אותך, שנהב, באמת בדקה או שתיים שנשארו לנו, בסוף בסוף, אני לא יודעת אם זה נס או דרך או מסע שעשיתם ביחד, כי אתה עומד להתחתן, ואימא שלך ואבא שלך יהיו בחתונה?
כן, הם יהיו
בחתונה,
ויותר מזה אימא שלי גם עוזרת לי גם מבחינה כספית וגם כאילו לממן את החתונה וגם מבחינת רשימות מוזמנים ולוגיסטיקה, וזה דבר שלא הייתי מעלה בדעתי שיקרה.
אז מה אתה חושב זו שאלה מטומטמת, מה אתה חושב שקרה? אני חושבת שאני יודעת מה אתה חושב שקרה, אבל הייתה איזה נקודה של מהפך, או רק בסיפורים יש נקודה כזאת? בחיים זה תהליך.
זה באמת משהו שהוא תהליך, ופה גם אני רוצה לפנות לכל אותם אנשים שנמצאים במצב דומה לשלי, או שחוששים מיציאה מהארון בגלל תגובות כאלה. הכל עניין של באמת של תהליך, של לדבר בשפה משותפת, ואני רק אחרי 3 שנים של זוגיות, הצלחנו בעצם לדבר בשפה משותפת, אני וההורים שלי, ודור היה אצלי גם בשולחן אחד, ובעצם לקבל תגובות עוטפות מאוד מהמשפחה שלי, ובסופו של דבר קשר דם אי אפשר להחליף. אנחנו יכולים להחליף חברים.
אי אפשר, גם לא צריך, ואנחנו לא רוצים, והאמת היא, אתה יודע, שנב, שנורא רציתי לשאול אותך, אתה יודע, מה אתה חושב? על הרשימות השחורות ועל מפלגת נועם ועל הרעיון שבעלי בתי עסק יוכלו.
אילנה, שומעת אותי? הקו נקטע לי קצת. אילנה, שומעת אותי? אילנה? אילנה?
אנחנו ננסה בדרך השידור הזה, אנחנו ננסה בדרך כלשהי להשלים את השידור הזה, קו השידור נפל.
אילנה, אני כאן על הקו.
כן, זהו, אני חובה פה איזושהי תקלה טכנית, אני מקווה שתכף נוכל להתגבר עליה, אבל כל מה שרציתי להגיד לך, שנהב, זה שרציתי לשאול אותך גם על הרשימות השחורות של מפלגת נועם, כן. ועל רעיונות העבים של אפליה של הומואים בבתי עסק וכן הלאה, אבל אני חושבת שהסיפור שסיפרת והדרך שבה סיפרת אותו הם התשובה הכי טובה, ואני מודה לך מאוד על גילוי הלב על השיחה הזאת. והמון מזל טוב.
תודה רבה, אילנה. תודה רבה.
ועכשיו אנחנו עם סיפורו.
אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים.
טוב, אני מקווה שהתגברנו על התקלות הטכניות לשעה הזאת, ואנחנו עכשיו עם סיפורו של ישראל פריי, עיתונאי עצמאי חרדי שלא משאיר ספק ביחס לדעותיו, שאין איך לומר לא תמיד שוכנות בלב הקונצנזוס. לפני כשלושה חודשים, אחרי שמחבל פלסטיני נעצר ביפו כשברשותו מטען חבלה ונשק והודה שהיה בדרך לבצע פיגוע בתל אביב, ישראל פריי צייץ, תראו מה זה גיבור, הוא עשה את כל הדרך משכם לתל אביב, למרות שכל הישראלים סביבו לוקחים איזשהו חלק בדיכוי בני עמו, בכל זאת חיפש מטרות לגיטימיות ונמנע מפגיעה בחפים מפשע. בעולם מתוקן הוא היה מקבל מדליה. המחבל לא קיבל מדליה, המצייץ לעומת זאת קיבל שש שעות במעצר בתחנת לב תל אביב. ישראל פריי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב אילנה, תכף אני אשיב לכל השאלות שלך, אבל חשוב לי להגיד לך בהתחלה. השיחה הזו הולכת להיות שיחה לא הוגנת, ואני אגיד למה. השיחה הזו תהיה לא הוגנת בגלל למה אושה, עיתונאית צעירה פלסטינית ממזרח ירושלים, שמזה כמה חודשים נמצאת במעצר בית ומורחקת מהאינטרנט, ואף פעם לא דיברת ולא דיברנו עליה, כמו גם על 23 עיתונאים הפלסטינים שנעצרו מתחילת השנה. השיחה לא תהיה הוגנת בגלל אמר אבו עפיפה, סטודנט בן 19 פלסטיני שאת הבית שלו במחנה פליטים ביקרתי, אחד מתוך כ-200 הרוגים.
אני חושבת ישראל, אני חושבת שהבנתי את הנקודה, אני גם מבינה למה אתה מזכיר, אני מבינה בדיוק למה אתה מזכיר את שמם, ואתה אומר להם אתם לא נותנים תשומת לב, לי אתם נותנים תשומת לב, ובכל זאת ברשותך, אולי, אתה יודע, אפילו לשיטתך, כדי שתהיה תשומת לב גם להם, אולי כדאי לספר את הסיפור שלך. אז תעזור לי להבין את מה שקורה בסוף הדרך. מה גורם לך ביום שלישי האחרון לפני הצהריים להגיע לאותו חניון תל אביבי שבו נעצרת? למה הגעת לשם?
משטרת ישראל ברוב תחכומה שולחת לי סוג של נערת פיתוי, אדם שמתחזה למקור עיתונאי, מבטיח לי ככה בהתכתבויות ארוכות שיש לו סיפור טוב למסור לי. עכשיו אני מתפתה, למרות שאני חושד שזה עלול להיות, אבל תאוות הסיפור גוברת על ההיגיון, מגיע לחניון בתל אביב ושם מתנפלים עליי שוטרים, עוזקים אותי בידיים וברגליים כאחרון עבריינים ומובלים אותי לתחנת משטרה.
כמה זמן מחזיקים אותך שם?
משעות הבוקר, מהפגישה שלי עם המקור בשעה 11:30 עד לסיום החקירה.
ובאיזה שלב הסירו את האזיקים?
האמת שפחות לפי מה שהבנתי מהקשר, כשאני יושב בניידת מאחור, סוג של נזפו בשוטרים שאולי לא היו צריכים, והם קצת נבוכו ו... סדרת התייעצויות, אז הם
מצאו
באמצע הדרך
והפירו את האזיקים. תשמע, ישראל, לא מעט עיתונאים ואחרים נעמדו לי מנחה השבוע, ואתה שוב בצדק אומר, הסיפור שלי עורר תשומת לב של אחרים פחות, אבל נחרדו מהעובדה שעיתונאי אזרח ישראלי נעצר על ציוץ, קיצוני, מטריס, חתרני ככל שיהיה. מצד שני, למה בדיוק ציפית? אם שוב ושוב זימנו אותך לחקירה ופשוט החלטת לא להתייצב, מה חשבת שיקרה שהם יוותרו וישכחו מכל העניין?
אני חושב שדווקא כאן פחות ירדת לסוף דעתי בפתח דבריי. תראי אילנה, העובדה העובדה שאנחנו שקועים כל כך בעצמנו, אוטמים את האוזניים שלנו לכל מה שאנחנו מבצעים כלפי שכנינו, היא גורמת לכך שגם ציוץ כל כך פשוט ובסיסי שלי, שבסוף כל עבודתי העיתונאית היא נועדה להפחית דם, להפחית אלימות, להביא ליותר צדק וליותר שוויון בין הים לירדן ולפחות עוולות שאנחנו
וגם היום, אחרי כל החודשים האלה, שנייה, אני חייבת להבין ממך משהו. גם היום, אחרי כל החודשים שעברו, אחרי הביקורת, אחרי המעצר, אתה לא רוצה לערר מחדש באפשרות שאדם שלוקח מטען חבלה ונשק ויוצא למסע הרג, הוא לא גיבור שראוי למדליה? הוא פשוט מחבל שרוצה לרצוח אנשים?
אני שמח וגאה ומתעקש על האמירה שבן אדם שחי תחת עוול, דיכוי וכיבוש, ויש לו את זכות ההתנגדות שלו, למרות שזה אנחנו, למרות שזה לא נעים לנו, יש לו את הזכות הזו ואנחנו לא קובעים לו בכלל. אין לנו את הזכות להגיד לו, אנחנו כאנשים שכולנו בדרך כלשהי גורמים לדיכוי היומיומי שלו, אין לנו זכות להגיד לו איך לעשות. אבל הבן אדם הזה,
זאת אומרת שבפעם הבאה, ואני מתייחסת עכשיו לציטוט, רק שנייה, כי אני רוצה להספיק עוד משהו. בפעם הבאה נניח שיהיה ירי לעבר כוחות ביטחון ותהרג חיילת או מגבניקית במחסום, שוב תכתוב שזה לא פיגוע? שזה לא טרור?
האדם הזה, שחרף המצב שלו, הוא מגיע ומבחין, הוא מסרב לפגוע בחפים מפשע, ולמרות שהוא יודע שזה יכול לעלות לו, וזה אכן עלה לו, שהוא בסוף, הוא לא היה מחבל, למרות שכך את מגדירה אותו, כי הוא לא פגע בסוף באף אחד, והוא נמנע בפגיעה בחפים מפשע. ברגע כן. הזה יכולים היו להיות נשים וילדים ארוכים.
ברור, נדמה לי ישראל פריי, שיהיו לנו עוד הזדמנויות לדבר, אני מתנצלת, זמננו תם, זמננו זה זמנו של העורך מירון ססון, המפיקות תהל כהן וטומי קץ, על הביצוע הטכני גלעד בלום, עורכת הדיגיטל מיה אורן, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר משה שלונסקי ואריאל כהנה מדווחים לנו על פקק אדיר מחבצלת דרומה. אנחנו מאחלים לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום.
בחסות דלתות חמדיה, בטכנולוגיית אולטרה-קווייט לבידוד רעשים.
בחסות רשת ביתילי, המציעה לסגור את השנה בחצי ספה. סליחה, בחצי מחיר. מחירת סוף שנה, עד חצי מחיר, על מגוון רהיטים ופרטי עיצוב. באתר ובסניפי ביתילי.
בחסות מלונות דן, המציגים סוף שבוע של הופעות. עידן עמדי, יסמין מואלם וטונה. במלונות דן פנורמה אילת ונפטון, 16-18 בפברואר.
בפעם הראשונה שראיתי את נכדותיי, עמדתי מעבר לרחוב. לא העסתי להתקרב. כך נפתח ספרה של הילה בלום, זוכת פרס הפיר של מפעל הפיס לספרות, 2021. ומי יהיה הספר הזוכה השנה בפרס הפיר של מפעל הפיס? אם אתם אוהבים סיפורים, בטוח תאהבו גם ספרים. הצטרפו אלינו לטקס ההכרזה על הזוכה, ב-2 בינואר, ב-11:15 בלילה, בקשת 12.
בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה
יש!
וגם
אני לא
מאמינה ולא מעט
זכינו
30,000, כן, 30,000 זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
את שכירה בת 60-62? בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, רשות המיסים מסייעת לנשים שהושפעו משינוי החוק באמצעות מענק עבודה מוגדל. אל תחמיצי את ההזדמנות האחרונה לקבל מקדמה של 60% למענק העבודה 2022. הגישי את הבקשה עד 31 בדצמבר באתר רשות המיסים, ואם תעמדי בתנאים, תקבלי את המקדמה כבר בחודש ינואר הקרוב. אז אל תוותרי על מענק שעובד בשבילך. רשות המיסים בישראל.
והפעם בסיפורי לילה איתנו יוסי, נהג סמי טריילר שקיבל 300 שקלים מענק. יוסי, מה עשית לשם כך?
פשוט העמסתי ונסעתי בלילה.
ועל זה קיבלת עוד 300 שקלים. סיפור מדהים.
חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המסעיות. מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל משלוש בלילה עד שש לפנות בוקר ומקבלים עד 300 שקלים מענק על כל הובלה.
300 שקלים מענק? זה ענק.
לפרטים חפשו מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל. עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף לכתב התחייבות.
אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת קריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים. אבל בחייך, כשאת על הכביש, שימי את הטלפון בצד והתרכזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששווה את החיים שלך. את הווייז אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש. כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך אחותי. גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.